היי, אנחנו הבנצ'מארק. שלום לתומר נחום ולעמית אוחיון.
אהלן.
היי, מה קורה?
מעולה, אז היום אנחנו נדבר על הקטגוריה המאוד ותיקה, אך מתעוררת ומתחדשת, שיהיה חיפוש. ובאמת הרבה דברים משתנים בחיפוש בזמן האחרון.
לא יודע אם משתנים, אבל מתחיל כאילו להיות איזשהו כיוון, לא?
מתחילה איזושהי התעוררות, כן. החל מ-Chat GPT, שדיברנו על זה גם בפרקים הקודמים.
כן, הם הגיעו בכל הכוח.
שמאיימים בעצם על כל הצורה שבה אנחנו מקבלים תשובות לשאילתות שלנו, ועד ליהו שמצהירה שהיא חוזרת למשחק, ועד לכל מיני מנועי חיפוש חדשים שמתעוררים, שבאמת בארץ אנחנו לא מרגישים אותם, כי תמיד זה מגיע לפה באיחור בגלל העברית, אבל אנחנו טיפה נספר לכם מה קורה, באמת תמיד זה מתחיל בארצות הברית, ונדבר באמת על המגמות, ובסוף איך זה פוגש אותנו, שזה הדבר הכי משמעותי.
טוב, אז חיפוש בתכלס, אם אני לא טועה, בשנת 99 כבר, 2000, הפך להיות מוצר זמין, נכון? החיפוש של גוגל. ואפשר להגיד שבזמנו זה בעצם היה שיא הטכנולוגיה. הרי גוגל הציגו יכולות, נקרא לזה מחשוב. הרבה פטנטים היו להם בדרך שבו הם היו מאנדקסים את הפיילים בחיבוריות שהיו בין כל הסרברים האלה, שהם הקלאוד בעצם. כל אנחנו תמיד רואים את החדרי מכונות האלה, כאילו, את החדרי שרתים, שזה בעצם הקלאוד דרך אגב. Cloud is somebody else's computer.
נכון.
אז הרבה פטנטים והרבה טכנולוגיה והרבה אלגוריתמיקה ואופטימיזציה וכל הדברים האלה קרו בעולם של גם לאנדקס וגם את היכולת שליפה מהירה ואיך כל השרתים מדברים אחד עם השני. אז באמת המודל הזה של לחפש משהו ולקבל תשובות שהן בצורת לינקים היו פעם שיא הטכנולוגיה.
וזה ערך אדיר כמובן ליוזר שרוצה למצוא משהו. ופתאום מקבל תשובות מהרבה מאוד מקורות.
אבל רגע, לא, יש שם משהו אחר, כי זה אף פעם, הרי הפנטזיה הייתה, נגיד, נקרא זה של סרטי מדע בדיוני, שאתה פונה אל ה-AI, מה שנקרא, למחשב, אל הזה, שואל שאלה ומקבל תשובה. בתכלס, טכנולוגית זה היה מאוד מורכב בשנת 99 ו-2000 לעשות מה שהם עשו, אבל הפורמט הזה שבו אתה שואל שאלה, אבל אתה לא מקבל תשובה, אתה מקבל לינקים.
אם רגע נגיד אפילו פילוסופית, יש מצב שזה עדיף לתת לינקים, כי אז יש פה גם שאלה אתית של מה האחריות שלך על התשובות שאתה נותן, שיש שאלות שכמובן פוגשות את הרבה מאוד אנשים בצ'אט GPT, מה האחריות על התשובות שאתה מקבל, מי צריך לתת את התשובות?
מה התשובה הנכונה?
האם יש תשובה נכונה?
אז קודם כל, אז יפה. אבל אני חושב שעוד פעם, בתקופה כזאת בכלל לא הייתה שאלה, לא היה את הכוח, לא המחשובי, ולא את היכולת בכלל להקיד תשובות כמו בצ'אט GPT. בסדר? אז בכל מקרה, בשנת 2000, 2001, 2002, מה שזה לא יהיה, הטכנולוגיה הזו הייתה שיא הטכנולוגיה, זו הייתה שיא הטכנולוגיה. אני חושב שכל הדברים שהעליתם פה הם מאוד מאוד פתירים, כי התמודדו בעולמות האלה של טכנולוגיה, וזה מתמודדים תמיד עם דברים כאלה. זאת אומרת, האתגרים תמיד גדולים, וההתמודדויות הם תמיד התמודדויות. אני חושב שרק מה שקרה זה ש... ואפשר לזכור גם את כל ההתפתחויות שכאילו גוגל עשו, והם עשו לא מעט התפתחויות כאילו בעולם של הסרצ' הרגיל. מלינקים הם עברו גם לתוצאות שהן מערבבות, איך זה נקרא? Universal Search, שמערבבות גם תוצאות של וידאו ואימג'ים וציטוטים מטוויטר וכדומה. אבל עדיין אפשר להגיד שהמהות הייתה תשובות לא מסונטזות. כשאתה בא לגוגל ואתה מחפש, אתה אומר, מנעולן, אין בעל קבל תשובה של מנעולנים, אבל כשאתה בא ולשאול, מה החוק המתמטי שמאפשר לא יודע מה, אתה בעצם מקבל שורה של לינקים, ואתה בתור משתמש אמור לעשות את הסינתזה בין כל הלינקים האלה, בין כל המבואות האלה, ולגבש תשובה. התשובה לא מגיעה מגובשת.
נכון, וזה יהיה מעניין אולי רגע, תומר, אולי תעשה לנו איזושהי סקירה, על התחנות שגוגל עברה בדרך בעצם מ-96, שזו הייתה הפעם הראשונה שהיה דירוג, היה פייג' רנק.
זה היה כשהמציאו את המודל, כאילו, אבל עוד לא...
ממש המציאו בבסיס, ועוד לא היה, בדיוק, לא היה...
עוד לא היה
את החלון חיפוש שאנחנו מכירים, כאילו.
לא, עוד לא היה את החלון חיפוש, ועד היום בעצם.
אז זה התחיל ב-96, ששם בעצם מומצא הדירוג הזה של העמודים, שבעצם מאז ועד היום, לכל עמוד באינטרנט בעצם יש אינדקס. החליטו שמתחילים לסרוק את הדפים, וב-97 עלו לאוויר. בעצם ב-97 התחילו את עולם החיפוש, והיה טבועית חיפוש, ומשם זה התגלגל לכל מה שאנחנו מכירים היום. אנחנו יודעים שב-2001 הוסיפו את כל החיפוש בתמונות, שזה בוסט רציני מאוד לעולם הזה. הוסיפו את שופינג ואת ניוז ב-2002. ואת כל העולם הלוקלי, כל העולם של המפות ב-2004 ו-5, וווידר, ומובייל ווב סארץ' ב-2006, ופייננס, שזה כלי אחד החזקים שלהם ב-2006, וטרנסלייט ב-2006. בקיצור, זה השתכלל מאוד מאוד מאוד, ועד היום, והגיע למנוע שמכניס, כמה ראינו? 58% מההכנסות של גוגל?
58% מההכנסות של גוגל הם חיפוש.
שזה מספרים טורפים מתוך 70 מיליארד.
זה גם החיפוש הפך להיות המנוע של כל המוצרים שלהם, חלק גדול מהטיינג של גוגל, אומרים לך בוא ביוטיוב תקנה, לפי מי שחיפש ככה וככה, בוא תקנה ב-GDN, לפי מי שחיפש, זאת אומרת, ההולי גרל של גוגל היה תמיד, אנחנו יודעים מה מחפשים, וכל הדירקט רספונדרים האלה, בואו, לא משנה איפה אתה הולך אצלנו, מאחורה יש את הדאטה של המנוע החיפוש, וזה גם במוקד ה... את כל זה, התביעות ההגבליות נגדם, איך שהם בעצם קשרו את, את כל החלק הזה של החיפוש לכל שאר המוצרים שלהם. אבל אמרנו שנדבר על, על המתקפה שיש על המודל הזה, כי מה שקרה זה אחד, כמו שאמרנו, הדבר הזה הפך להיות פשוט ההום פייג' של כולה. אנשים מתחילים את הבוא, לא משנה, מתחילים את הגלישה שלהם באינטרנט. זאת אומרת, ראינו מצבים, אנחנו מכירים את המצבים האלה, יוזר נכנס, הוא רוצה להקליד מאקו או ויינט, הוא לא ילך יקליד ויינט COIL או מאקו COIL, הוא ילך לגוגל, יקליד מאקו, יקבל תוצאת חיפוש, הרבה פעמים גם תהיה ממומנת, יקליק עליה, ואז יגיע לדומיין. אז בהרבה מובנים, כאילו, החיפוש הפך להיות הפורטל, אם יאו פעם, וזה היו פורטלים, הפורטל של כל העולם בגדול, הוא גוגל, משם אתה מתחיל את העניינים שלך. ויותר מזה, גם גוגל עם הזמן, אז המודל העסקי שלהם היה שמציפים לינקים בלי סינתזה, זאת אומרת, אתה שאלת שאלה, אנחנו מציפים את העמודים שקיבלו את הדירוג הכי גבוה, ועכשיו תפקידך בתור יוזר להיכנס ללינקים האלה ולגבש את התשובה, או להחליט מה המקור הכי אמין מתוך מה שאינדקסנו בשבילך, וכביכול לענות לך לשאלה.
ובעצם היום זה כבר השתנה לחלוטין, כי כשהיום כשאנחנו נכנסים ומקבלים תוצאות חיפוש, אתה מקבל אותם על גבי הדף, כמות הקליקים בעצם שמגיעים מחיפוש יורדת
דרמטית. לפאבלישרים, בדיוק.
לפאבלישרים, כן, בכלל.
הרי גם חלק מהתביעות, הרי יש את גוגל ניוז. מה זה גוגל ניוז? איפה מוקד הוויכוח בין כאילו, נקרא לזה, השאר מול גוגל? גוגל אומרים, מה, אנחנו מביאים טראפיק, אנחנו מביאים מודעות, כאילו, מצד שני, החבר'ה של הניוז, הרי יש לגוגל שירות של ניוז, שבעצם עושה סקראפינג, עושה כזה שאיבה של הכותרות מכל מיני אוטלטים של חדשות, ומציע לך אותם בעמוד אחד. עכשיו, מה קורה? אף אחד לא מקליק, כמו שאמרת, ונכנס כדי לקרוא את הכתבה
המלאה. כן, אם אני רוצה לראות את הכותרות.
יש את הכותרת, קרא את זה בגוגל, גוגל מנטזו את זה, הרוויחו את הכסף שלהם, והדבר הזה יצר, אז זה דברים אחרים, אבל עוד פעם, הדומיננטיות של גוגל בתור הפורטל הזה שמנו מתחילים מחפשים את הכל, התחילה קצת להיסדק, הייתי קורא זה בגלל אמזון, זאת אומרת, אמזון הפך להיות פעם ראשונה שהיה איזה גורם, שהדסטיניישן של אנשים בחיפוש לא היה גוגל, אלא מקום אחר. ובעיקר בעולמות של שופינג בארצות הברית, אם אתה מחפש איזה מוצר מסוים, למה לך להיכנס לגוגל ולחפש אותו בגוגל ולראות כל מיני reviews ועניינים, כשאתה יכול להיכנס לאמזון, לחפש שם ולראות את כל התוצאות שיש עם reviews וכל העולמות האלה של זה.
אז הנתון האחרון באמת שראינו על זה, זה היה ממחקר שנעשה ב-2020, שבחיפוש של מוצרים מתוך סך האנשים שענו על הסקר, 53% אמרו שהם מתחילים את החיפוש הדיגיטלי שלהם למוצרים, מתחילים אותו באמזון.
אז אמריקאים.
אמריקאים. רק 23% מתחילים באיזשהו search engine, שגוגל או בינג, למשל, ו-16% באתרים של הברנדים או הריטיילרים. כלומר, בסוף אמזון בקטגוריה הספציפית הזאת של הפרודקט, של חיפוש המוצרים, כמובן לא טיסות, לא שירותים, לא דברים כאלה, הפכו להיות מקום מאוד דומיננטי שמאיים על גוגל. מצד שני, עוד פעם, זה נגיד משהו שהוא לא חדש, הוא קיים, הוא מתעצם, אבל הוא לא חדש, בוא נגיד, הוא כבר קיים כבר כמה שנים.
כמובן שעוד מנוע חיפוש השני בגודלו בעולם זה יוטיוב, הזוי שהוא מתוך הבית הזה, אבל עדיין הוא מנוע חיפוש מטורף לעולם הוידאו. אבל מה שעולה מולו עכשיו במיוחד בג'ן זד, אני קורא לזה, זה העולם של טיק טוק, והעולם של וידאו שם זה כאילו מטורף. הגעתי לאיזה כתבה שהראתה את הכוח של הפלטפורמה הזאת, איזה מורה התחילה לקבל מלא פניות מהתלמידים שלה, שכולם רצו לקבל מכתב המלצה לחטיבת הביניים. מקרה אמיתי מארצות הברית, והיא ראתה שכל הפניות נעשות בדיוק אותו דבר על ידי התלמידים, היא לא הבינה מה קורה.
שמה, הם ממש כותבים את אותו הדבר
כן,
בפנייה?
כן, אותה okay. פנייה אחד לאחד, נכנסה לגוגל, חיפשה, לא היה כלום, הבן שלה אמר לה, כנסי לטיק טוק, תראי מה עושים. יש שם שתי מורות עם וידאו מחופש מאוד, How to get a recommendation from a teacher, וזה שני וידאוים עם מיליונים של, של צפיות, וככה כל התלמידים פנו אליה, וככה התחיל בעצם הכתבה שהם אומרים, הג'נריישן הזה, מנוע חיפוש מספר אחד שלהם בעולם של הוידאו, זה טיק טוק, משם מתחיל כל החיפוש שלהם.
האמת שיש בזה גם הרבה היגיון, כי בסוף הם מאוד אוהבים וידאו ווויס, אנחנו יודעים, אני בדיוק סיפרתי קודם שהבן שלי בוואטסאפ אין לו כוח להקליד.
גם אין כוח להקליד, שנים, מה?
הרבה יותר כיף להקליט הודעה מאשר להקליד.
יש גם מסר פה מעל גלי האתר לאנשים כמו ליאור קודנר וברק אלמנוביץ', כל מיני כאלה שבומרים שכאילו מבחינתם, כשאתה שולח להם הודעה, הם אומרים לך, מה זה פודקאסט עכשיו? תכתוב לי, מה זה תכתוב?
מה זה פודקאסט? אז אחד זה נשמע לי הגיוני. שתיים, רוצים הכל, אמרנו, זמין, מהיר, ערוך מהר, ובווידאו, כיף. הרבה יותר נוח מאשר עכשיו
ש... הרבה שנים מילא את התפקיד, הרי יוטיוב בכלל, ההתחלה שלו הייתה ברובה סרטונים של האוטו, את זוכרת, היו חברות 5 minutes, כל מיני חברות שהפכו, זה מה שהיה עכשיו.
זה היה הביזנס שלהם הגדול.
כן. לא, ככה זה התחיל, כאילו, ככה ממש, עוד לא היה לך תכנים של איזה...
אבל מה זה, פתאום הוורטיקלי הזה, מה, אנחנו צריכים את זה באוריזנטלי, צריכים את זה וורטיקלי, ארוך, מהיר, 20 שניות, 30 שניות.
אבל גם ביוטיוב זה היה ארוך, זה רק עניין שבאמת הדור זז עם הפלטפורמה, ופתאום הפלטפורמה, לא צריך יותר, אני מתכוון להגיד, השינוי פה הוא שהמיתולוגיה סביב הפייג'רנק והאלגוריתם חיפוש של גוגל, סבבה, ברגע, אתה רואה שברגע שיש אלטרנטיבה,
שהיא לא טכנולוגית,
טובה, אלטרנטיבה עסקית,
אל תשכחו שגוגל, למשל יש לנו עוד איום, אז טיקטוק אמרנו הוא איום, לפחות בהיבט, ויש עכשיו פרסומת שלהם שיצא לפני זה, ראיתי לפני זה שבועיים שלושה, בדיוק על כאילו אבא כזה גרוש שעובר עם דירה, והילדה שלו באה לעזור לו, ואיך הם כל הבית מסדרים כאילו עם וידאו מטיק טוק.
וואלה.
איך סדר את המטבח, איך סדר את המכונת כביסה, איך לחבר אותה.
טיפים לניקיון, זה מאוד חזק בטיק טוק. מאוד חזק.
אז זה דוגמה אחת. אז אמרנו, אמזון, אפשר להגיד, היו איזושהי חתיכה שהתחילה לנגוס לפחות בדומיננטיות המלאה, והתשובה של גוגל, אם לדעתי הייתה, לא זוכר אם זה מסונכן באותם זה, אבל גוגל שופינג וכל העולם הזה של להתחיל להעביר באמת אליה גם את החלק הזה של האי-קומרס. שתיים, טיק טוק, נראה שהיא נוגסת בכולם, גם בפייסבוק, אבל מסתבר שגם ביוטיוב סלש גוגל, בעולמות של לחפש תשובות שמבוססות וידאו.
שדרך אגב, יוטיוב באמת יש להם את המענה הזה עם יוטיוב שורטס, שאנחנו יודעים שהם כבר הכניסו פנימה את הקטגוריה הזאת של סרטונים ורטיקליים קצרים מאוד. אני היום, כשאני פותחת את האפליקציה שלי של יוטיוב, הוא נפתח לי אוטומטית על שורטס.
עכשיו, כשאת חופרת למה הם עשו את שורטס, אז מאחורי הקלעים אומרים שהם עשו את שורטס כדי למנוע את התשובות שאתה מחפש בחיפוש של וידאוים של טיק טוק. השורטס זה למנוע... בעצם בתוך הסרצ' אנג'ן של גוגל, שלא יוצג שם תוצאות של טיק טוק, אלא יוצג שם תוצאות של שורטס.
אני בכלל לא קורא, אבל אם אני עכשיו עושה חיפוש, זה לא מוצג תוצאות של טיק טוק, נכון?
לא של טיק טוק ולא של פייסבוק, כמעט בכלל. פייסבוק
ולא סנאפצ'אט.
מעט מאוד, סנאפצ'אט ממש לא. ממש? אין, אתה לא רואה.
זה למעלה. מה שנקרא, הנה לכם, עוד דוגמה ללמה מונופול.
כקסם הגנים הסגורים.
אז בארצות הברית, אני רק אעשה לנו קצת סדר מלמעלה. אם גוגל נותר מנוע החיפוש הדומיננטי ביותר, אז יוזרים עוברים לאמזון לחפש מוצרים, אמרנו. אינסטגרם, אתה נכנס להישאר מעודכן ורלוונטי. יש סנאפצ'אט, סנאפ מאפס, שזה למצוא עסקים מקומיים. שאלו איזה כמה בכירים בגוגל לגבי הבריחה של הצעירים, אז הם אמרו ש-40% מהצעירים שמחפשים מקום לאכול צהריים, לא מגיעים בכלל לגוגל. שזה היה עבורם איזה מיינדבלואינג כזה, והם אמרו צריכים לעבוד על הדור הזה, כי הם פונים ישר לטיק טוק או אינסטגרם, ולסנאפצ'אט מאפס, כמו שאמרתי. ובוא נראה לאן העולם הזה, לחבר'ה של הצעירים בעצם הולכים.
אז אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים ומדברים קצת יותר באמת על צ'אט GPT, ועל האיום שלו, להגיד, קודם כל, יש פה שאלה מעניינת מאוד, שאלינו קודם, מעניין אותנו, חבל שאתם לא איתנו פה עם כל מי שמאזין, איפה פייסבוק? איך יכול להיות שמטה...
איפה פייסבוק ואיפה אפל?
ואיפה אפל? איפה יכול להיות שהחברות... אז אפל, רגע, נשים שנייה בנפרד, תכף נדבר גם עליה, אבל חברה כל כך טכנולוגית, שבאמת ותיקה, לא פה מתמון, נכון, כמה כרשת חברתית, הכל סבב, אבל בסוף בחנה למול עיניה את אפיקי הצמיחה הפוטנציאליים שלה, אין, לא רק שאין לה מנוע חיפוש, יש לה את החיפוש הפנימי בין הגרועים שחווינו.
הגרוע ביותר, לטעמי.
לא, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשהם השיקו את החיפוש, זה היה אמור להיות בזמנו גם עוד אחד מהדברים האלה, שהנה זה יהרוג את גוגל, יהרוג את גוגל, יהרוג את גוגל. ואני חייב לציין, אולי זה נשמע קונספירטיבי כאילו מצידי, אבל אני לא יכול להבין, זה בדיוק, יש לי ויכוח עם בחור בשם רואי, עד כמה הטכנולוגיה של החיפוש של גוגל היא באמת סופיריור והיא חוצנית. בואו, יש באפל, יש בפייסבוק, יש בטסלה, יש מלא מקומות שיש גאונים לא פחות מגוגל. הסיבה שאין שום מנוע אלטרנטיבי, הוא בגלל שאין לאף אחד כנראה אינטרס. אני לא אתפלא אם נגלה שלפייסבוק ולגוגל, כמה שזה נשמע קונספירטיבי, היה איזשהו סידור שכאילו, תשחרר את הסרט, שהיה להם, אנחנו יודעים שהיה להם את העניין הזה עם זה, נכון? היה להם את העניין עם אדמוב, עם כל הבובל נטוורק. כי אתה לא מצליח להבין איך פייסבוק, וכולם יודעים שאני חושב שהם דמיקולו, כאילו, מבחינה מוצרית לפחות, אפילו דמיקולו כאלה, איך לא מצליחים להעמיד מנוע חיפוש בסיסי, חיפשתי סנדלר באיזה, תביא לי את כל התוצאות הרלוונטיות מההמלצות של חברים ושאלו ושאלו, ויש את זה במנוע, יש את זה
בפלטפורמה. אתה אומר, יש שם זהב, כאילו איך זה יכול להיות שזה לא זה? אני עכשיו גם, רציתי...
נראה לי שזה חלוקת קטגוריה, זה כמו שאפל סתמו להם את הפה בזה שמקבלים מגוגל 12-10 מיליארד דולר כאילו בשנה, בשביל שהדיפולט סרצ' אנג'ין ב-iOS יהיה של גוגל.
ומי ידע את זה, שזאת שאלה טובה?
נכון, אז עכשיו זה ידוע, ועכשיו דרך אגב גם אנחנו מבינים שזה עוד איזשהו איום קטן, כי העניין הזה, אז רגע, אז אמרנו טיק טוק, אמרנו אמזון נגיד, יש עוד משהו שמאיים על ההגמוניה הזאת של גוגל, עוד לפני הצ'אט GPT, וזה הרגולציה. והרגולציה היום בוחנת עסקאות כמו ההסכם הזה שהיה בין גוגל לפייסבוק נגיד, על העניין עם המובייל נטוורק, או בצד שני גם, על ההסכם הזה שיש בין גוגל לאפל, ובעצם אומר שגוגל במובייל סוגרת את כל העולמות, אנדרואיד שלה זה סגור, ויש גם תביעות נגד זה שהיא מכריחה יצרני טלפונים להפוך את הדיפולט באנדרואיד לגוגל סרצ', ובצד השני שהם שילמשו לאפל, משלמים לאפל רבע מההכנסות של אפל, כדי שבעצם להשתיק את אפל ולא יפתחו מנוע אלטרנטיבי.
שזה מרתק לחשוב על זה בכלל, אם כל הקונספט הזה של הדיפולט, כמה זה חזק. כלומר, כולנו יודעים שהיינו קונים מחשבים עם Windows, אולי עדיין, וכשהדפדפן, הדיפולט שלך הוא האקספלורר שמותקן, ואתה פותח אותו, והעמוד הבית שלך זה msn.co.il, שזה אתר שאם...
זאת התביעה הראשונה שזה
קרה. הוא לא היה.
אבל זאת התביעה ההקבלית הראשונה הטכנולוגית שהיה בניצחון, שהכריחו את... הרי אם לא היו שוברים את מייקרוסופט ואת הקשירה בין מערכת הפעלה ל... אז זה היה אקספלורר, כרום לא היה נולד.
וחשוב להגיד, אז שזה רק כל מה שקורה עכשיו עם גוגל, הוא באמת, היו לזה תקדימים, בוא נגיד, הם לא הראשונים ולא האחרונים ש...
גם תנסו לחשוב, 70% מהמוביל דיווייסים, יש להם אנדרואיד, שהבילדין זה גוגל.
הוא גם נמצא תחת חקירה, כי LG וסמסונג, היו להם, יש להם, היום יש מלא מסמכים שאומרים, גוגל הפעילו עליהם לחצים, איומים, איך תקרא, איך שאתה רוצה, כאילו... הסוויטה של האפליקציות של גוגל חייבת להיות דיפולטיבית מותקנת במכשיר, וליצרן אין מה להגיד בעניין הזה, כשאנחנו יודעים שהיצרנים בכיף היו מקדמים או שמים או מפתחים או שמים אפליקציות אחרות שהם היו חותכים עליהם קאט הרבה יותר גדול מה שגוגל נותנים להם. אז הסיפור הזה עם העסקה של גוגל ואפל מראה כבר היום סימנים כאילו בג'וב ליסטינגס של אפל שמתחילים לעבוד חזרה על מפס ועל חיפוש. זאת אומרת,
כן, הידיעת חיפוש ברור. כבר יצא רשמית, שהם הולכים לעבוד על מנוע חיפוש שלהם.
בדיוק, כי הם רואים שזה הולך ליפול, ה-DOJ יפיל את זה. זאת אומרת, בשלב הם לא יוכלו לקבל עסקה בלעדית, אז הם כבר מתכוונים. אז אלה דברים שזה. אבל נראה לי שמה שהכי גורם והכי מסעיר את הדמיון, זה בתכלס האופציה הזאת של מנועי AI ג'נרטיביים, כמו שנקרא, שאתה שואל אותם שאלה, והם מביאים לך תשובה מסונטזת, קרי תשובה שכבר... לא אומרת לך, הנה זה הלינק, זה הלינק, זה הלינק תקרא, אלא הנה התשובה שלי, אחרי שאני ניתחתי עם המודלים שלי את כל הלינקים האלה, והבאתי לך תשובה, מה שנקרא, אפויה ומנוסחת.
וזה צ'אט GPT של OpenAI, שיצא בכל תרועה גדול.
כן.
והיום רשמית הוא השיק את המסלול החדש שלו, שנקרא צ'אט GPT פלאס, שבעצם ב-$20 בחודש, זה יצא בארצות הברית, אתה מקבל גישה ללא הגבלה לתוכנת הצ'אט שלהם, ואתה תקבל את זה הכי מהיר שיש, כי אמרנו, הכוח עיבוד פה הוא מאוד מאוד מסובך.
ואם אנחנו רק קושרים רגע את כל מה שגם אמרנו קודם עם מייקרוסופט, חשוב כן להגיד שהשקיע לאחרונה $10 מיליארד.
השקיעו פעם, עכשיו רק הוסיפו.
פעם, סליחה, כן. רק עכשיו הוסיפו, ובאמת ב-OpenAI, מתוך מטרה להחזיר, או בוא נגיד להגדיל, או לנסות להגיע עם בינג לגדולה שהם בנו עליה כל השנים.
אפילו במייקרוסופט עשו את זה בטח בתור השקעה, והם עושים את זה כאילו, האם יש משהו שאי פעם יוכל לנפץ את המונופול הזה של
ניסו?
גוגל?
ניסו, בינג, אני חושבת ששנים רבות ניסו להביא את בינג למקום הזה, ובוא נגיד ככה, אנחנו בעברית לא היה סיכוי, אני חושבת שמראש הוא פשוט לא עבד, אבל בארצות הברית יש לו איזשהו נתח, הוא קיים. הוא לא,
אבל זה לא משהו, אבל הוא קטן מאוד. כשאתה נלחם בגוגל, באותו נקרא לזה קונספט שהוא חיפוש מאונדקס, מבוסס, אין לך סיכוי, אין לך סיכוי, אתה מייקרוסופט, אין סיכוי, כי החומת כניסה היא כבר כזו, זה לא קשור לטכנולוגיה.
זה קשור לצרכנים, פשוט רגילים.
גם להרגלים של הצרכנים, גם קשירות שנעשות, אל תשכח שעוד בגוגלים השנים, השאירו יוזרים בתוך העמוד חיפוש, ולא הוציאו אותם החוצה. זאת אומרת, ההרגלים והזה כבר היו כאלה שכאילו אין לך איך להיכנס לשם בלי... אין לך איך להשיג את כל הדאטה שכבר יושב אצלם, כי יש את העסקה עם אפל, ויש את העסקה עם אנדרואיד, ויש את אנדרואיד בכלל, ויש את כרום, ויש כל כך הרבה דברים שאתה לא יכול בכלל להתמודד עם זה. צ'אט ג'י-פי-טי, לראשונה מביא באמת איזשהו משהו שדרך אגב גוגל יאלצו לעבור דיסרפשן בגלל זה, ויאלצו גם הם להכניס את זה אליהם. זאת אומרת, גוגל היום, זה לא שאין את הטכנולוגיה המקבילה ל-OpenAI, יש להם בעיה אחרת. זה נגד המודל העסקי שלהם.
אין להם שום אינטרס לעשות את זה.
אין להם שום אינטרס. עכשיו רגע, תומר בדיוק יקרי שצ'אט ג'י-פי-טי הולכים ולהשיק מסלול ב-20 דולר. אנחנו רואים עוד משהו שקורה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה שכל הדל ומיד-ג'רני וכל העולם הזה של ה-AI הופך להיות סטנדרט בו. אתה רוצה את השירות? זה עולה כסף. ובגוגל אתה לא משלם.
אני מרגישה שזו בעצם ממש התבגרות של אנשים של תעשייה, כי בעיניי, אני לא יודעת, לא הייתי בחדרים האלה, שזה הוחלט, אבל אני חושבת שכשהם השיקו, מי חשב בכלל שאפשר לשלם על תוכן, או לשלם על אינטרנט?
בדיוק, נכון.
כי כאילו, האינטרנט בהתחלה שלו היה, הרי זה מה שכולם הבינו, שזה חינם, וזה נגיש, וכאילו, אף אחד אפילו לא היה חושב על לשלם. גם ביוטיוב, כשיוטיוב הושק, בהתחלה באמת הוא היה חינמי, ואז התחיל פרירול אחד, פעם בכמה סרטונים שצפית, ואז נהיה עוד, ואז נהיה עוד, ואז נהיה עוד. ואז פתאום אתה אומר, אין לי כוח לדבר הזה, אני מעדיף לשלם, אני ספציפית לא, אבל הרבה אנשים...
אני משלם.
מעדיפים לשלם כדי לצפות בתכנים שיש ביוטיוב, ללא פרסומות.
נכון.
זה התבגרות.
וזה עסק שעושה 30 מיליארד דולר, בוא נבין רגע.
אז באמת, גוגל בהרבה מובנים, כמו הרבה גופים לפניה, הופך להיות אולי במובנים מסוים קורבן של המודל העסקי שלו. כי גוגל באמת היה חלק מהענקים האלה, מה שנקרא אינטרנט בחינם, אבל עם השנים הבנו שאין בחינם, אתה משלם בדאטה שלך. כל העניין הזה של הדאטה שלך, הוא נמצא תחת התקפה מאוד מאוד גדולה, רגולטורית, ציבורית. זאת אומרת, כל העניין הזה של לממן את הכל דרך פרסום, מתורגת, פולשני, חודרני, כבר לא הכי מבריק שבעולם. זה נמצא תחת סכנה מאוד מאוד גדולה, וכל התביעות שקורות היום, ו-GDPR, וכל מה שדיברנו גם בפרקים קודמים, הופך את זה למשהו שאתה לא יכול לחשוב עליו 30 שנה קדימה, ולהגיד, ככה זה יעבוד. אז העניין הזה של מודלים שמשלבים, ונטפליקס, וכל העניינים של לשלם, ופרסומות, ולשנות קצת את המינון, ואת הסוג של הפרסום, קורה. עכשיו, גוגל, להפוך את המנוע החיפוש שלהם למנוע תשובות, בנוסף, ללינקים, ואני לא אומר שזה צריך להחליף, זה שני דברים שונים. אין סבבה, כשאני מחפש עכשיו אתר, דרך אגב, אין שום סיבה...
תן לי תשובה של האתר, לגמרי.
כן, לא, אבל זה, אני לא, אני יכול לבוא גם ל-GPT ולהגיד, אז רגע, אז ב-GPT הרבה אומרים, מה, אבל אתה לא רואה מה המקורות מידע, ואתה לא יודע מה יש מאחורי האלגוריתם, זה כבר עכשיו in the works. יש לא מעט סטארט-אפים כבר היום שמציעים לך שירות של תשובות generative AI עם התוצאות חיפוש, עם התוצאות של הלינקים של המקור שלהם. אנחנו מבינים שגם צ'אט-ג'י-פי-טי בגרסה 4 שלו יכלול גם כן מבואות, שיפור של המודל שפה, הגדלה של מאגר המידע.
בדיוק, הגדלה לשנים האחרונות להיות יותר מודכן.
כן, היום רוצים רק על שנה אחת, כי זה מאוד יקר לאכול את הדעת, ולכן גם 20 דולר פתאום הופך להיות, אז אני אומר, אז המודל העסקי, זה לא רק הטכנולוגיה, המודל העסקי של גוגל לדעתי, נמצא תחת מתקפה באיזשהו מובן.
אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על גוגל, הם כבר היום מתנסים בעולמות האלה של התשלומים. דיברנו על זה גם בעבר, על הג'ימייל שלך, שפתאום הוא לא חינמי, והוא מגיע לאיזשהו קפסיטי, ואתה צריך להתחיל לשלם.
ונשבעו, read my lips, will never be free, ever will be free.
אין דבר כזה free forever, בוא נבין את זה מהיום.
כן.
בוא נגיד שבצ'אט, דיברנו על זה, שבצ'אט GPT, א', זה שאתה נכנס ישר עם הלוגין שלך, עם האימייל, זה בכלל אין שאלה, אתה עושה את זה בשנייה, כי זה נותן לך ערך, ושתיים, הנה זה שיש בתשלום, בוא נגיד שהתחילה הספירה לאחור, ברגע שאתה נכנס פעם ראשונה, זה כבר ספירה לאחור.
אני אתחבר רגע למשהו שאמרת על מייקרוסופט, אז באותה השקה, אני קורא את הכתבה מטק 12 עד הסוף, אז מייקרוסופט טימס הולך להשיק בתוך ההשקה הזאת, ב$7, שירות חדש שמשלב צ'אט GPT. אתה עכשיו עושה פגישה, פגישת עבודה.
אתה צריך לשאול איזה משהו?
הוא מסכם לך את הפגישה, צ'אט GPT.
מטורף.
סיימתם את הפגישה, שולח לכולכם מייל.
בדיוק, זה מה שאנשים...
שיש שירותים כאלה היום, אבל הם לא מבוססי...
זה אומר שתמש בהם, זה כל היופי. אנשים לא יודעים, לדעתי אנחנו לא מבינים כמה זה יהפוך להיות באמת, כאילו, זה איפה שאני מרגיש שיש מהפכה גדולה. בסדר, להיכנס לגוגל ולחפש כתבה ללא יודע מה. טוב, זה לא מה שאני צריך היום.
אנחנו יודעים שגם גוגל אסיסטנט זה משהו שנמצא בבטא כבר תקופה מאוד ארוכה, אולי בארצות הברית הוא כבר לא בטא, אני לא יודעת. אבל כן, תחשבו על הנושא של כמה אנרגיה מתבזבזת על קביעת פגישות. על זה רגע, בלי קשר לעולם החיפוש, זה עולם ה-AI כחלון.
תשמעי, יש גם מה יש בעיות. כל כך הרבה בעיות. פגישות, עלי לדעתי, היה לא צריך לעשות את זה בקרוב. היה שירות פעם של אחד מיוצאי יאו, כאילו גם כן מאוד מאוד, אני לא זוכר את השם שלו, שגם תלו בהרבה תקוות של עוזרת אישית ובוססת AI, תקשיבי. את יודעת מה זה לקבוע עם תומר? AI כבר, באמת, דווקא זה אני לא עוזר, אבל בעולם של לחפש דברים... לחפש דברים שהם לא, אני מחפש עכשיו שופינג. אני לא מחפש עכשיו, גם השוואת רכב. כל הזמן חושבים שכאילו צ'אט GPT הוא רק תשובות, מה שנקרא, עם טווח טעויות גדול ואין לדעת מה. אבל תחשבי שמישהו שילם $20, זה הופך להיות הדסטיניישן שלו, הוא שואל שאלות פשוטות. תן לי בבקשה לינק לוויינט לכתבה כזאת וכזאת, תן לי במה כל כך, והכל בשאלה אחת.
אני רוצה לטוס לגיאורגיה עם האחים שלי, ואני אומרת לכם, חיפשתי בפייסבוק, אני יודעת שיש שם המלצות זהב בקבוצות שאני נמצאת בהן, חברים שלי, תמונות, אתה לא מצליח להגיע תשובה, בסוף מצאתי את עצמי מעלה פוסט, שאני כאילו לא אוהבת לעשות כאלה, תמליצו לי בבקשה, כאילו זה הזיה?
זה הזיה?
זה הזיה.
כמו שטיק טוק הפכה את הקערה על פיה בהיבט של פייסבוק, שזה מה אנחנו יודעים, פייסבוק, האלגוריתם שלהם מציף תכנים, במיוחד ובעיקר ליוזרים שיש להם נטוורק רחב של קשרים, וטיק טוק עושה הפוך, הוא מתמקד ביוזר, בצרכים שלו, והוא שואב אל היוזר הספציפי שמשתמש במערכת, התכנים שמעניינים אותו גם אם נידחים, ואין למי שמאחוריהם שום תפוצה. אותו דבר לדעתי קורה גם בסרצ'. הסרצ' היום הוא לא מוכוון יוזר, הוא מוכוון אדברטייזר, הוא מוכוון בסופו של יום, הכסף מגיע, המימון של הדבר הזה מגיע ממפרסמים. ולכן גוגל יבנה את כל הטכנולוגיה שלו וכל המוצר שלו סביב זה, שהמפרסמים צריכים לקבל את הערך המקסימלי להשקעה שלהם. ChatGPT כאלגוריה לשירות שבו אתה משלם דמי מנוי, הופך את הקערה על פיה גם כאן. היוזר משלם את הכסף, לא המפרסם, ולכן התשובות של היוזר, הצרכים של היוזר, הדירוג של היוזר, זה הדבר הכי חשוב, כי המנוע הכנסות מגיע ממנו. וזה לדעתי הפוטנציאל סיכון הכי גדול לגודל בבית הזה. לא עניין טכנולוגי, זה בכלל לא עניין טכנולוגי.
אז מעניין לראות שיש כמה גופים שכבר באו באמת לעשות את מה שאתה אומר, בתוך המקום של הערך ליוזר, אז יש מנוע חיפוש שנקרא ניבה, N-E-E-V-A, של סירדהר רמזוואמי, שהוא היה מאוד בכיר בגוגל אדס, והוא אומר, זה הולך להיות... private and personalized search experience and it is a subscription search engine.
קטע.
וזה ממש מודל
אנחנו
חדש.
אנחנו רואים את הסאבסקריפשן הזה גם בסטרימינג.
בדיוק מה שאמר, נכון.
אנחנו מבינים שהעניין, הכלכלה כולה נשענת רק על פרסום, מתורגת, מפולח, הופכת את העולם גם
משתן.
לבייס מבחינת דעות, גם לשים את כל הכוח אצל כמה גופים ואצל כמה גורמים, וכל הדבר הזה כבר לא... לכאורה לא עובד. בוא נחכה לראות מה יהיו הפסיקות בשנתיים שלוש הקרובות, כדי באמת לשים על זה את זרי הפרחים שאני מגדל בגינה האחורית. אבל נראה שסאבסקריפשן ביחד עם פרסום יהפוך להיות המודל ההיברידי המושלם, ולכן גופים שנשענים רק על פרסום ורק על זה, יימצאו בבעיה. כי הרי
שהם ימציאו את עצמם מחדש.
אני חייב להגיד איזה משהו לטובתה של גוגל, כי היום, אם אתה לא מאונדקס, העמוד שלך לא מאונדקס על ידי גוגל, כל מה שנגיד עליה, אתה יודע, והדברים הרעים והטובים, אם אתה לא מאונדקס על ידי גוגל, אתה לא קיים.
אז אמרנו שיש את ניבה, שזה יכולה להיות אלטרנטיבה, לא ראיתי שהיא מאוד גדלה. יש מנוע נוסף שמבוסס AI, שנקרא you.com, יש לו באמת URL מאוד מאוד קאצ'י.
יודו.
you.com, כן, שהוא גם מבוסס AI, והוא אומר שהוא isn't just a search engine, הוא גם יעשה חיפוש בווב, הוא גם ייתן לך קונטנט עמוק יותר, כמו...
יותר מפלאפל. לא,
הוא
יגיד
לך... לא, הוא אומר לך, אני נכנס גם לסטק אוברפלו, וגם לספשיאלייד סרצ'ז של קוד סניפ, כל מיני דברים מהסוג הזה.
אבל למה גוגל לא מאנדקסים את זה?
אנחנו, זה בדיוק מה שאמרנו, יש הרבה מקומות שהם לא נכנסים אליהם. ואני חושבת שככה לקראת סיום, הדבר האחרון שראינו בקטגוריה הזאת, שבגללה גם חלק מהסיבה שהתחלנו בכלל לדבר על חיפוש, זה יאו, שרוצים לרגע להזכיר לכולם שיאו עשו חיפוש עוד לפני גוגל. כלומר, כן היה שם יאו סרצ' אנג'ן שהיה מאוד מאוד חזק.
כן, אבל יאו מצליחים חרב כל דבר כבר 30 שנה.
יש להם היסטוריה נפלאה של כישלונות.
אני חושב שהיחידים שלדעתי יכולים להם על גוגל ספציפית בתור גוף ולא בתור קונספט זה אפל. ועוד פעם, לא בקטע של להרוג אותם, אלא פשוט בתור אלטרנטיבה של פחות משתמשי אייפון ואולי גם אחרים, יכולים לפתוח בראוזר שהוא לא...
או שיהו יעשו הסכם עם אפל. אבל מה שמעניין ביהו זה שכמו הרבה דברים בתקופה האחרונה, זה התחיל ממודעת דרושים. הם פשוט מחפשים פרודקט מנג'ר לסרצ' את יהו, וממש העלו על זה בטוויטר. גם המנכ״ל, גם...
כן, זאת הדרך של כולם סמודיות עשייתי, דרך הג'וב ליסטינגס, ברור.
ג'וב ליסטינגס, ואז עונה המנכ״ל ומדבר, ואז עולה איזשהו כזה פרודקט ליד שם, ובאמת מתוך זה שהם אומרים שהם מחפשים פרודקט מנג'ר לתחום הזה, אז הם מבינים שהולכים להיכנס חזרה לעסקי החיפוש, ובואו נראה לאן זה יוביל.
מעניין, אז גם יאו, גם אפל ששמענו שנכנסים לעולם.
אני מאמר על אפל בקטנה, ו-AI, Generative AI כזה או אחר, לא משנה אם זה OpenAI, אם זה Google, לא, יהיו כל מיני קונסטלציות שאתה לדעתי בעוד 3-4 שנים, זה יהיה כלי כל כך בשימוש שהחיפוש הוא לא העניין. אז אתה צריך לחפש לינק, אז אתה תשאל אותו גם על איזה לינק. אתה תתעסק איתו עם דברים הרבה יותר מורכבים מלחפש דומיינים וכתבות ואינדוק של... את שכחו שגם הרבה מהתוכן שמונדקס בגוגל הוא לא איכותי. הוא לא מסומטז, הרבה זה, אתה יודעת, הרבה זה SEO-wise, כאילו. אז יכול להיות שאתה תתחיל בזה שאתה עושה קופי, בתור קופירייטר, בזה משתמש ב-ChatGPT, ובגלל שאתה משתמש בו כל היום, אתה תגיד לו גם, טוב, לאן אני נוסע השבוע הבא בחול. אני מאמין שזה יבוא משם, אני מאמין שכאילו, המנעד הרחב של שאילתות, שהם לא, אנחנו התרגלנו לשאול שאילתות גוגליסטיות.
אנחנו נרחיב הרבה יותר את
זה. אתה תדבר עם הדבר הזה, אתה תבקש תשובות וקונסטלציות וסינתזה בין הרבה 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 דברים. כמו שאמרת, אני רוצה לטוס לשוויץ בחורף, איזה אזורים הכי... זה לא שאלה שאתה יכול לשאול מעולם החיפוש, אתה תקבל כאילו לינקים פגרים, כאילו שאתה לא יודע מה לעשות איתם.
שחצי מהם גם ממומנים.
כן.
אז לסיום, אולי באמת תומר תביא לנו את תגובתו של מנכ"ל גוגל לעניין.
אז אחרי השיחות של סיכומים של ריבון 2 שהיו באוקטובר, שאלו את סונדר פיצ'אי לגבי החשש שלו מהעולם של ChatGPT וכל מה שקורה בעולם הסרצ' ובתשובתו ההגיונית מאוד הוא אמר אנחנו מאוד בטוחים והסרצ' אנג'ן שלנו סוליד ביותר ואנחנו רגועים ואנחנו חזקים מספיק כדי לעמוד בכל השינויים הצפויים. וזה הגיוני, כי מי שמכיר את המספרים שם ורואה שהם מכניסים 40 מיליארד ברבעון, רק מסרצ' אז מבין שזה עסק מאוד רציני מהגדולים בעולם, והם יכולים לישון בשקט.
אז בנימה אופטימית זו לגוגל, אך בוא נגיד ריאלית, אני חושבת שאם אנחנו מסכמים, אנחנו מבינים שהולכים להיות פה שינויים מאוד משמעותיים, זה לא יהיה מחר, זה לא יהיה מחרתיים, זה ייקח זמן, אבל אנחנו כן מאמינים שזה יקרה, ותלוי מאיפה, כי בסוף, וגם ראינו את זה באחת הכתבות, המוטיבציה להשיג אפילו נתח הכי הכי קטן מעולם החיפוש, מהשוק הזה, זה בעצם כמו התוצר הלאומי של מדינה קטנה. אז ככה, המוטיבציה היא די גדולה.
יש מוטיבציה.
יש מוטיבציה. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו ושהזנתם, ותודה רבה לתומר נחום ולעמית אוחיון. ותודה רבה לרז חיון העורך שלנו ולנטע ספילמן המפיקה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
ביי ביי.